לנו בתוך ההתפתחות, התהליך של הקורס הזה, הוא לימוד שהזכרנו אותו כבר כמה פעמים במפגשים האחרונים, הזכרנו אותו בקטנה. לימוד שנקרא באנגלית ה-Five Aggregates, או בשפה הפאלי פנצ'ה קנדה. בעברית זה מתורגם לחמישה מצרפים. אתם זוכרים, אנחנו עסקנו במפגשים האחרונים, נגענו מכל מיני מקומות בתוך החקירה של הסלף, של האני, של העצמי, של התחושה, תחושת המרכז, הגלעין שחווה את החיים, פועל בהם. סימני השאלה שפיזרנו מכל מיני כיוונים, כל מיני אספקטים, הבדיקה של חוסר היכולת לשים את האצבע על משהו ממשי ולהגיד, זה בעצם הדבר הזה. הרבה פעמים מתייחסים אל הלימוד הזה של פנצ'ה קנדה כאיזשהו מבנה אלטרנטיבי שהבודה הציע כדי להסביר מה זה אישיות. ואולי אני קודם כל רוצה לומר מה זה לא, כדי שנבוא בכלל ללימוד הזה עם איזושהי גישה שהיא גישה יותר מדויקת. אני חושב שאם אנחנו הולכים, וזה מאוד מקובל כשמדברים על פילוסופיה בודהיסטית, באמת לראות את זה כאיזשהו מודל שמסביר את האישיות, אנחנו מאוד מאוד מפספסים. מאוד בולט למשל בלימוד של הבודה, שהוא נמנע מתוך כל מיני דברים שמנסים להסביר את העולם, להסביר מה קורה פה, לתת פה איזה שהם מודלים מטאפיזיים של הקיום. בכלל, כשהוא נדרש לשאלה כמו שאלת הגוף נפש, האם הגוף והנפש הם אחד או נפרדים, הוא פשוט נשאר בשקט. הוא מסוג הדברים שהוא פשוט לא התייחס אליהם. הוא לא יוצא בתוך הדברים שלו מההנחה שאנחנו כל כך רגילים אליה וכל כך מובנית בנו, ש החוויה שלנו, שהעולם הוא בעצם חוויה גופנית נפשית, שאנחנו איזשהו גוף שיש לו גם חוויה נפשית, מנטלית, רוחנית, ואז שאלת הקשר ביניהם. חמשת המצרפים, שמצרפים זה מתוך המקום של חמישה דברים שמצטרפים ביחד לאיזשהו דבר אחד. אולי אם תרצו, חמישה אשכולות שמתחברים ביחד על איזשהו צמח אחד, על איזשהו משהו אחד. הם איזשהו ניסיון למקם אותנו בתוך הטוטליות של החוויה של הרגע. העניין שלנו הוא תמיד, תמיד החוויה. החוויה, החוויה, החוויה. הדרך בה אנחנו חווים את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו חיים, עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל רגע כזה הוא עולם ומלואו. המיקום הזה, היגיון שנמצא בתוך המקום של הקנדז, צריך לבוא ולעשות קליק, לעזור לנו בתוך הדרך שבה אנחנו בוחנים את החוויה שלנו. כי הלימוד הזה, העניין שלו הוא החוויה שלנו, והלימוד הזה, אתם זוכרים, הוא משהו נורא פרקטי, פרגמטי. העניין שלי אחד, אומר הבודה, הסבל והקץ לסבל. הדרך בה אנחנו רואים את החוויה שלנו בעזרת הרעיונות האלה, בא לעזור ולתמוך בנו, בכך שהדרך תתעורר בנו, הדרך שמאפשרת לנו לחיות את החיים, לא מתוך האמונה שיש כאן איזושהי בעיה, אוסף של בעיות שאני צריך להתמודד איתן. מתוך האמונות שמעוררות בנו את הפחד המהותי שקיים בתפיסה הרגילה בה אנחנו תופסים את החיים, שתופסים את עצמנו כאיזשהו משהו ממשי, משהו שקיים כשלעצמו בתוך החיים, ואז מטבע הדברים גם יפסיק להיות קיים בהם. הדבר הזה מוליד בנו את הפחד שמתוכו אנחנו יוצאים אל החיים. אז בעצם מה שאנחנו מתעסקים בו כאן, הוא איזשהו ניסיון לפרוט את החוויה שלנו, לראות בעצם ממה היא מורכבת. החוויה שלנו של להיות חי. אז המימד הראשון שמדובר עליו, הוא מימד שבשפה הפאלי נקרא רופה, הוא מתורגם בדרך כלל לפורם או צורה, והוא בעצם מתייחס לכל האספקט החומרי, הפיזיקלי של החוויה שלנו. מראות, צבעים, צורות, כל מה שנמצא בתוך התחום הזה של הויזואלי שייך אל המקום הזה, אל חלק מהחוויה, בתוך החוויה הפיזית, חוויה של חומר בחוץ או בפנים, תוך מה שאנחנו רואים צבעים, צורות, עושר עצום. התחום האודיאלי, התחום של שמיעה, של צלילים, גם תחום מאוד מאוד עשיר, הצלילים של הקול שלי שעולים עכשיו, צליל של השיעול של יובל, צליל של הרכב שעולה מבחוץ, אולי איזה שהם איכויות של צלילים, לפעמים יש לנו של זמזומים שאנחנו שומעים בפנים, כל התחום הזה של צלילים, כל מה שנמצא שם שייך אל המימד הזה של החוויה. ריחות, ניחוחות, זהו תחום יותר עדין, התחומים המאוד דומיננטיים, זה הויזואלי והאודיאלי, וגם תחום הריח, בעיקר כשאנחנו לומדים למקד את תשומת הלב ולראות, להזמין לנוח בתוך הרגע, אנחנו רואים שלא רק כשאנחנו נכנסים למטבח של בתיה, גם בהזדמנויות אחרות, עולה בנו החוויה הזאת, התחום, חוויית החומר הזה, דרך השער הזה של החושים, של ריחות. הלשון, הטעמים, האושר של טעמים, שוב, בזמן ארוחה אנחנו יכולים לחוש בו בצורה הרבה יותר דומיננטית, אבל גם ברגעים אחרים, גם עכשיו, אם אנחנו מפנים את תשומת הלב, אנחנו חושים איזשהו טעם. אולי איזושהי מרירות, אולי איזושהי איכות של יובש, אולי איכות של לחות. אבל מכאן נכנס איזשהו מידע, והוא שייך אל התחום הזה, לאספקט הזה של רופה, חומריות, פיזיקליות. וכמובן גם כל התחום של מגע. כל הזמן נכנס לנו כאן מידע, עכשיו, בישבנים, המגע של הגוף, המשקל של הגוף שנמצא, המגע עם הכרית, כפות הידיים, שהם השער היותר דומיננטי בתוך התחום הזה, המגע שלהם עם בד או עם האור של הכף השנייה, התחושה של קרירות, כל התחום הזה של חומר נמצא תמיד, בכל רגע נתון, בחוויה שלנו, יש לה את האספקט הזה. האספקט החומרי, הפיזיקלי. האספקט השני הוא נקרא ודנה. מונח שאתם אולי מכירים אותו. כי הכרנו אותו גם תוך חקירה אחרת של המדיטציה. כן. הפדנה, אנחנו מתרגמים את זה לאנגלית לפילינג, בעברית להרגשה. כשהכוונה כאן, חשוב להבין, היא כן, היא להרגשה, אבל פחות לתחום של אמוציות, של עצב או שמחה או דיכאון או רוח מרוממת, אלא הרגשה במובן המאוד מאוד ראשוני שלה, באנגלית אומרים feeling tone.
תחושה,
כן. זו תחושה שבעברית היא מבלבלת הרבה פעמים, בגלל שבתחושה אנחנו מתייחסים למקום של מגע. אבל כן, תחושה היא מילה מאוד נכונה לזה. אם רק שמים לב להבדל, אז בהחלט. התחושה שלנו כלפי דברים, הגוון של ההרגשה שעולה.
כל... אינטואיציה, לא?
אינטואיציה היא כבר מילה שכוללת בתוכה תחומים אחרים. היא איזושהי ידיעה שעולה בנו כלפי איזשהו מצב. זה משהו יותר מורכב. כוונה כאן היא בדרך שבה אנחנו מרגישים כלפי איזשהו מידע שנכנס אלינו, שאנחנו עכשיו הצעיף שלך נוגע לך באף, יוצר איזושהי חמימות, ועולה כלפיה איזשהו נעימות אולי, זה. או שעולה כלפיה אולי לא נעים, או אולי לפני ששמת את זה הייתה פה איזושהי קרירות, וזה היה לא כל כך נעים, זה. בצורה הקלאסית, בצורה הקלאסית כשמדברים על זה, זה מחולק אל המקום של נעים, לא נעים או ניטרלי. בצורה שהיא קצת דיכוטומית, הכוונה היא לכל הספקטרום. שבעצם כל דבר, כל מראה שעולה, כל צליל, כל תחושה בגוף, כל טעם, גם מה שעולה בתוך התחום המנטלי, כל זיכרון שעולה, כל מידע שנכנס תחת אחד משישה שערי החושים, להזכירכם, בחשיבה הבודיסטית יש שישה שערי חושים. גם מה שעולה בפנים הוא שער חושי. זיכרונות, פנטזיות, תוכניות, מחשבות, איזשהו סוג של מידע שעולה בתוך התודעה, גם הוא מעלה איזושהי תגובה שנמצאת תמיד בתוך הספקטרום הזה, תמיד מקבל את התיוג הזה. שנמצא איפשהו בין המקום של נעים או נורא נעים או מגניב, כשזה בקצה אחד, לבין בתוך הקצה האחר, משהו שהוא מאוד לא נעים, מאוד לא... כואב. ביי דנה, לילה טוב. אז כל הספקטרום הזה, וזהו מימד שנמצא בתוך החוויה, זהו עוד מצרף. הוודנה, הפילינג טון, התחושה, הגוון של ההרגשה. במאמר מוסגר אני אגיד כאן, וזה איפה שפגשנו בלימוד הזה לפני כן, בלימוד הבודיסטי, בראייה של הדברים שמתפתחת מתוך הויפאסנה, לוודנה יש משמעות עצומה, כי בעצם הוודנה מייצרת, מתוכה יוצאות התגובות שלנו, כמו מקבעת, מייצרת את התגובה שלנו אל החיים, אל משהו שעולה כלפיו לא נעים, קריר לי, עולה בנו התגובה של אני לא רוצה את זה, אני רוצה לשנות את הדבר. אין כאן שום אמירה שיפוטית על המקום הזה של הלשנות, אבל זה נובע מתוך הוודנה, מתוך המימד שישנו בתוך הרגע, שעולה כלפי הרגע איזושהי תחושה שנמצאת בתוך הספקטרום הזה. ומתוכו נולד משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לתוך המקום של התרגול, לתוך הראייה שלנו של מה... ברכה לי איזושהי מילה.
תגובה.
כן, fair enough. המצרף השלישי הוא קצת יותר מאתגר להבין אותו, גם יותר מעניין באיזושהי צורה. הוא בשפה הפאלי הוא נקרא סניה, perception, תפיסה. סניה, ניה, זה בעצם השורש של הדעת. וסן זה בא מתוך מילה שהמשמעות שלה היא בערך כמו ביחד. זאת הידיעה שמאחדת את הדברים, מארגנת אותם, תופסת אותם. אנחנו מניחים שהעולם קיים שם כמו שאנחנו מכירים אותו, שהוא נראה כמו שאנחנו רואים אותו. היה לי פה איזשהו ציטוט יפה ש... אם אני יכול למצוא את זה.
זה בעצם זיהוי, כאילו כמו שאני הולכת ברחוב ואני רואה משהו שנראה כמו כלב ואני אומרת אז זה כלב.
כן.
ואז כאילו בעצם ילד פעם ראשונה שהוא רואה את זה, אין לו את המצרף הזה.
בדיוק. הביטוי לראות זה להאמין מובן בדרך כלל כמו לא הייתי מאמין לזה אם לא הייתי רואה את זה. לאמיתו של דבר, התודעה שלנו עובדת הפוך. תיאור יותר מדויק של התפיסה האנושית יהיה, לא הייתי רואה את זה אם לא הייתי מאמין בזה. אני מאוד אהבתי את זה, ומה שהיה לי קצת יותר מורכב עם זה, זה שהבן אדם לא תקרדיט על הציטוט הזה, שמו רוברט ווייט. וכשראיתי את זה, אז בהתחלה הייתי בטוח, זה רוברט ווייט, מי שמכיר אומן רוק יוצא דופן, מאוד, וגם מכיר אותו לפי המאוד אהוב, אבל לא רוברט ווייט, זה ווייט, זה לא ווייט, זה כתוב אחרת. ואז אמרתי, מי זה הרוברט ווייט הזה? ובלחפש אחריו, יש רשימה אדירה של רוברט ווייטים. שאחד מהם שנראה לי מאוד יכול להיות שהוא קשור לזה, הוא איזשהו נוירולוג, שמתפרסם דווקא בגלל שורה של ניסויים שהוא עשה בקופים, רחמנה ליצלן, אבל... אז כן, בדיוק המקום הזה שאלת, הרי כשאנחנו מסתכלים בחדר, אנחנו לא רואים אוסף של צבעים שרוקד לו. אתה תספר לנו על משהו שלקחת? החדר, כבר כשאני אומר החדר, הוא עושה לנו היגיון. הוא כמו בא אלינו בצורה מעורבת. זה לא שאני מסתכל עכשיו, אני רואה קיר. זה לא שאני מסתכל ורואה איזה צבע לבן, קיר. או בן אדם. זה כמו שזה קופץ אליי, סוניה, בתיה, אייל, זה כאילו נמצא.